אז הרב בנג'י ביקש ממני ביום חמישי לדבר ולפתוח את הערב. אני מודה ומתוודה שאמרתי מיד כן, מכיוון שאני מרגיש כאושפיזן שלכם כל השנה. אני כידוע עובד כאן יחד עם הרב בנג'י, ואני באמת מרגיש יחד עם פנינה, איפה פנינה? סליחה. ובסדר ההפוך, פנינה והרב בנג'י. ואני תמיד מרגיש שאני אורח, ואני צריך באיזשהו אופן להגיד תודה. אז לפחות לבוא לפה ולומר שיעור זה איזושהי אמירת תודה מצידנו ומצידי. ורציתי הערב לדבר על איזושהי חוויה אחרת מהחוויה שאני חושב שבדרך כלל מדגישים אותה בסביבת יום הכיפורים וסוכות. כהייתי ילד בגן, לימדו אותי שמשה רבינו עלה להר באיזה יום? יום שלישי. בראש, הוא עלה שלוש פעמים, הפעם השלישי היה מתי? ראש חודש אלול, וירד ביום הכיפורים, ולכן לדורי דורות, יום הכיפורים תומה לחוויה של המדבר, דהיינו, הם חטאו והקדוש ברוך הוא סלח להם ביום הכיפורים, ועד היום, מה קורה לנו? בערך אותו דבר, מתחילים לתקוע בשופר בראש חודש אלול, לאט לאט סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים, ובכך נגמר החוויה של המדבר. הדבר היחיד שנשאר מהמדבר זה חג הסוכות, שבה אנחנו יושבים בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זו בעצם החוויה שלפחות אמרו לי בגן, ובעצם כך נסתכם ונסתיים החוויה של אותה שחזור של המדבר. ולכן רציתי הערב לדבר על חוויה אחרת לגמרי. לא החוויה של סליחה וחפרה ואז סוכות זה איזושהי שארית, אלא על חוויה אחרת לגמרי, והוא שאני חושב שמיום הכיפורים והלאה אנחנו יותר ויותר חוגגים את התורה שבעל פה. ואני רוצה להסביר מה הכוונתי. מה ההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות? יש הרבה הבדלים, לוחות ראשונות נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא, לוחות שניים כפי שקראנו היום בבוקר, מי בעצם כתב אותם? משה רבינו. והרבה מפרשים מדגישים, הנציב מוולושין ואחרים, מדגישים בהחלט שההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות, היא שבלוחות ראשונות הכל נקבע מלמעלה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הכל היה כתוב פה. לוחות שניות, מעצם העובדה שמשה רבינו הוא זה שכתב, זה בעצם איזושהי שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא, תורה שבכתב, לבין עם ישראל, תורה שבעל פה. בהתאם לכך, אני רוצה הערב להציע בפניכם שמיום הכיפורים והלאה עם ישראל יותר ויותר מדגיש את התורה שבעל פה, והשיא הוא בשמחת תורה. ואני אסביר. בואו נתחיל מיום הכיפורים. נאמר בתורה שביום הכיפורים אנחנו מחויבים לעשות מה? אז לא כתוב לצום, כתוב ועיניתם את נפשותיכם. מה זה עינוי? לא כתוב. באה התורה שבעל פה ואומרת, ודאי שזה אכילה ושתייה שאסורה ביום הכיפורים. מה עם שאר שלושת העינויים של יום הכיפורים? אז זה תורה שבעל פה, כולם מסכימים שזה אסור, אבל לא כולם מסכימים מהי תוקף האיסור. לפי התוספות ישנים במסכת יומא, שנכתב, שנתפס בש"ס וילנה על הדף, בסופו של דבר, העינויים האחרים יכול להיות שהם מדרבנן, מכיוון שיש היתרים שונים לרחוץ ולסוח במקרים מסוימים, מה שאין כן באכילה ושתייה, שבה אין הרבה כללים, יש כלל אחד. מה מתיר לבן אדם לאכול ולשתות ביום הכיפורים? פיקוח נפש. פיקוח נפש. אבל יש כל מיני דוגמאות בגמרא של היתרים ברחיצה ושיחה, ולכן התוספות ישנים טוענים שזה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. הר"ן חולק ואומר שלא, גם זה מדאורייתא, אלא שאכילה ושתייה עונשו קראת, והשאר אין עונשם קראת. אבל בסופו של דבר, זה דוגמה אחת מיני רבות, שבה התורה אומרת, תענו את נפשותיכם, אנחנו לא יודעים מה הכוונה, ובאה התורה שבעל פה ואומרת לנו מה הכוונה. וזה לא רק שמהי תוקף האיסור כפי שהדגשתי עכשיו, דהיינו אם זה דאורייתא או דרבנן, אלא באכילה ושתייה גופה, מהו השיעור שאיתו עוברים על האיסור הזה של אכילה ביום הכיפורים? אז אם היית שואל אותי באמצע הלילה, הייתי מסכים, שמך שוב? שמשון אומר, כזית, כזית זה השיעור שבה חייבים לאכול בסוכה בלילה הראשון, שנלמד מפסח, שזה השיעור של מצה בליל הסדר, אז הייתי אומר גם, כזית. באה הגמרא ואומרת לו, לא כתוב בתורה שאסור לאכול, אלא ככתבת הגסה, מכיוון שהאיסור זה לענות את עצמך, ואתה יוצא מגדר עינוי ללא עינוי, על ידי זה שאתה אוכל ככתבת הגסה. אז גם בשיעורים גריידה, שמתי עוברים על איסור קראת, התורה שבעל פה צריכה להגיד לנו מה קורה. ככתובת הגסה זה לא כזית, זה טיפה יותר גדול מכזית. זה תמר וחצי, אם אינני טועה. אני מודה שפסקתי להמון אנשים ונשים לשתות ביום הכיפורים, אף פעם לא לאכול, לא היה צורך, לכן אף פעם לא התעמקתי בזה. לשתות אני יודע. אבל לאכול אין לי מושג כמה זה בדיוק. אבל זה משהו כמו איזה תמר או משהו כזה. אז טוב, עברנו את יום הכיפורים. כמו שאמרתי, יום הכיפורים כתוב בתורה לענות את נפשותיכם, ובזה בעצם התורה שבעפה באה ומשלימה לנו את החסר. וכפי שאמרתי, ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא נתן לנו לוחות שניים, וממילא, מכיוון שזה היה איזושהי שילוב בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים כשלעצמו הוא יום של שילוב בין מה שכתוב בתורה לבין מה שאמרו חכמים בתורה שבעל פה. גם המסורות שקיבלו מסיני, מה זה עינוי, וגם והלאה והלאה, מתי אפשר לאכול, מתי אפשר לרחוץ וכדומה. עכשיו אנחנו 5 ימים אחרי יום הכיפורים הגענו לסוכות. מה נאמר בתורה לגבי הסוכה? בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ואז התורה היא לארג'ית, והיא אומרת לנו גם את הסיבה. מה הסיבה? כי בסוכות שבתי את בני ישראל. הבנו. עד כאן הכל בסדר. נאמר גם בפרשת ראי, חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, בהשפחה מגורנך ומעקבך, ובזה נסתכם 2 הפסוקים בכל התורה כולה לגבי סוכות. עכשיו, לפי הפסוקים האלו, מישהו כאן יודע איך לבנות סוכה? כל דיני סוכה הם תורה שבעל פה. מהסוכה המינימלית ביותר ועד הסוכה המקסימלית ביותר. הסוכה שהיא גבורה 20 אמה פסולה, סוכה שהיא נמוכה מ10 תפחים פסולה. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים שהגובה של הסוכה היא בעצם פרי תוצר של תורה שבעל פה. אבל יותר מזה, אני עליתי ארצה בשנת 88. אני גדלתי בעיר בארצות הברית, שהיום זה עיר ואם בישראל, אבל אז לא היה. במוצאי יום הכיפורים, אבא שלי הרני כפרת משכבו, נפטר לפני כמה חודשים, ואני הלכנו לבנות את הסוכה, היינו הסוכה היחידה ברדיוס של ראייה. היום הייתי אומר שברחוב שבגדלתי, הייתי אומר שזה הסוכה מיני סוכות רבים. אבל אז זה היה הסוכה היחידה. ולא היו הרבה סוכות, ואני חשבתי בגיל 11 שעליתי ארצה, סוכה זה 4 צפנות וסכך. והנה אנחנו מגיעים לשכונה בירושלים, ואני מסתכל על איזה מרפסת, ואני אומר, הבן אדם הזה או שהוא קמצן או שהוא טיפש, יש לו סכך, אין לו שום תפנות, למה הוא בונה סוכה פסולה? או שהסוכה תהיה קשרה, לא לבנות בכלל. ואבא שלי מסתכל, הוא מתחיל להסתכל ואומר, לא, 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 יש פה כמה דברים. והוא התחיל לצטט לי כל מיני מילים בסינית שלא הבנתי. ואני אגיד לכם מה היו המילים. לבות, דופן עקומה, קוד עסיק, והתחיל לצטט ולחשב, ואני מסתכל ואין לי מושג על מה הוא מדבר. עכשיו, סוכה כשלעצמה, איך בונים אותה, או ליתר דיוק, מהי סוכה כשרה, זה רק פרי תוצר של תורה שבעל פה. נתחיל, אמרנו 10 טפחים, זה לא כתוב בשום מקום, הגמרא שואלת מהי המקור שהגובה צריך להיות 10 טפחים, ומגיעה למסקנה, או שזה נלמד מבסקותה על הכפורת, או שזה פשוט הלכה למשה מסיני. הלאה, צריך לעשות דופן עד למעלה? לא, זה נקרא גוד עסיק, שאם יש לך מספיק 10 טפחים למטה, אז זה כאילו עולה למעלה. הלאה, מה זה דופן עקומה? אין פה. נגיד שבאמצע בית כנסת היה פה איזה פתח, אם אין דלת אמות לשני הצדדים, אז אפשר לשבת שם. והלאה והלאה, כלומר, כל דיני סוכה, כשלעצמם, מה פוסל, מה מכשיר, זה ממש חגיגה של תורה שבעל פה, מתחילתה ועד סופה. אין כמעט הלכה שאפשר ללמוד מהתורה, והייתי אומר עד הרבה, במסכת סוכה, כל פעם שהגמרא מנסה ללמוד מפסוקים, בדרך כלל לא מצליחה. פה ושם היא כן מצליחה, ובדרך כלל מביאה איזשהו מקור אחר. כפי שאמרתי עכשיו לגבי 10 טפחים, וזה רק אחד מיני דוגמאות רבים. אבל יש לנו עוד מצווה בחג הסוכות, וזה 4 מינים. פעם זה היה יום אחד מחוץ למקדש, היום זה תקנת חזל, תקנת רבי יוחנן בן זכאי, שלטול אותה שבעה ימים. כתוב בתורה, לקחתם בכם ביום הראשון, מה?
פרי עץ הדר.
פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל. מישהו מכאן יודע איך נראה אתרוג? ספרי ספרים נכתבו עם תמונות, מה זה אתרוג כשר, מה זה לולב כשר וכו' וכו'. ובאמת ובתמים, אם היינו רק לומדים את התורה שבכתב, לא היינו יודעים לא לקנות ארבע מינים ולא מה פוסל ארבע מינים.
היינו משלמים פחות זה בטוח.
מה?
היינו משלמים פחות זה בטוח.
אני בטוח שהיינו משלמים פחות. אני מוכרח לומר, אם כבר הגענו לאושן הרבה, יש חומרה אחת שלא ראיתי עדיין. אני הייתי בחוץ לארץ, אז אני ממנה את הבן שלי כבר כמה שנים לקנות דלת מינים לכל המשפחה. אבל שאני עוד קניתי בעצמי, אני ממש מעניין אותי שאין חומרה אחת שעדיין הוציאו מהבוידם. זה החומרה הבאה. נאמר בגמרא, מאיפה הביאו ערבות?
ממוצא.
ממוצא. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה שהערבות הם ערבי
נחל.
לא ראיתי עדיין חומרה, אלו ערבות מיוחדים עם לבלוב שהגיעו מנחל. במקום 5 שקלים נשלם 10. עדיין לא ראיתי, אבל תחכו מספיק זמן, בטח זה גם זה יהיה.
אם זה מנחל ממוצא,
נחל ממוצא זה יהיה עוד יותר. כמה זמן החזיקו מעמד הזוג הערבות הזה? כן. נכון?
אם יש מישהו ששילם על זה, תאמין לי צריך להביא אותו ל...
הוא בוחר במאה, יפה. אז בסופו של דבר, שתי המצוות המרכזיות של סוכות, הסוכה וארבע מינים, הם פרי תוצר של תורה שבעל פה. כמעט ואי אפשר להבין מילה מהתורה, איך בונים סוכה, מה מכשיר, מה פוסל, וכו' וכו'. כל דיני ישיבה בסוכה גם כן, הם דינים שנלמדו מתורה שבעל פה. כתוב בסוכות תשבו, אנחנו לא יודעים מה זה המילה ישיבה. זה לשבת ממש, או זה לגור? הרמב״ם פוסק שזה לשבת. לכן הרמב״ם פוסק שבכל השנה כולה אתה יכול להגיד קידוש בעמידה או בישיבה, בליל סוכות חייבים להגיד את זה בעמידה, כדי להגיד אשר קידישנו ומצווה בצוונו לישב בסוכה ואז לשבת. הראש חולק ואומר, ולדעתי זה בעצם מה שיוצא מכל הסוגיות, מה זה ישיבה?
שינה.
אתה אומר שינה, מה עוד?
מגורים.
מגורים. אכילה, שתייה, שינה, אמירת לשון הרע, רכילות, כל מה שעושים בבית, עושים בסוכה, בבקשה, זה ישיבה. ישיבה זה לא ישיבה פיזית, אבל כדי שזה לעצמו נלמד מתורה שבעל פה, וכמובן דיני הדלת מינים גם נלמדים מתורה שבעל פה. ועכשיו הבנו את יום טוב ראשון של סוכות, בנינו סוכה כשרה, קנינו 4 מינים, מקווה לא ערבה ב100 שקלים, אבל בכל זאת, איכשהו יצאנו מזה, הגענו לחול המועד. אני טוען כבר שנים שחול המועד זה אחד הסודות הכמוסים בהלכה, אין רב בישראל, לא בחוץ לארץ ולא בישראל, שרוצה ללמד הלכות חול המועד. והייתי אומר שאין אדם בישראל שרוצה לדעת מה עם דיני חול המועד. עכשיו, אני לא מאשים את הרבנים, מכיוון שאו שאנשים מחמירים מדי, או שמקילים מדי, אבל דיני חול המועד הם טיפה מורכבים. דיני חול המועד נאמרה באיזשהו מקום בתורה? אין שום זכר לחול המועד בתורה. נאמרה ש... סוכות זה 7 ימים, שבסופו זה 8 עצרת, נאמר שפסח זה 7 ימים, אנחנו יודעים שהיום טוב, יום ראשון שבתון ויום השביעי שבתון, אבל באמצע אין שום מקור בתורה שבכתב מה עושים. באי הגמרא ואומרת אכן, במסכת חגיגה דף י"ח עמוד א', נו, אז אם ככה, אולי דיני חול המועד הם לא מדאורייתא אלא מדרבנן. זה דעת רב יוסי, והוא אומר שחול המועד בסופו של דבר זה מדרבנן. ובא דעות אחרות ואומרים שזה מדאורייתא. המחלוקת הזאת היא מחלוקת קונקרטית ועקרונית לגבי היתרים שונים בדיני חול המועד. האם מותר לעשות א' וב' וג' וד', זה יהיה כמובן פרי תוצאה אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל דיני חול המועד כשלעצמם הוא הדוגמה, הייתי אומר, לכוח של תורה שבעל פה. כי הגמרא מגיעה למסקנה בסופו של דבר, כך, רבי עקיבא אומר, אלה מועדי השם וכו' וכו', הוא אומר שזה מדאורייתא, דיני חול המועד. הוא הולך עליו דעות אחרות ואומרים, שאכן דיני חול המועד זה, לא מדאור... זה מדאורייתא, עם הסתייגות אחת. ומהי ההסתייגות? מסרה הכתוב לחכמים. אני חוזר, מסרה הכתוב לחכמים, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר, זה חול המועד, זה מימים קדושים. מה תעשה בימים האלו? אני מוסר את זה לחכמים, הם יחליטו. באו החכמים והחליטו שדבר העבד מותר וצורך המועד מותר וזה אסור וזה מותר, ובסופו של יום אנחנו מגיעים למסקנה שאכן דיני חול המועד זה חול וגם מועד. ולמי הקדוש ברוך הוא בעצם נתן את השרביט? לחכמים, אתם תחליטו. אז בעוד ביום הכיפורים וסוכות ודלת מינים יש מסורות שהגיעו מסיני, מה זה אתרוג ומה זה לולה ומה זה סוכה כשרה, אנחנו מגיעים לכל המועד, ולאט לאט הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר לא מתערב, תעשו מה שבראש שלכם. והחכמים באו ואסרו עם דיני חול המועד, והם אכן מורכבים, כי אף אחד לא יודע אם זה אסור או זה מותר. בשבת זה די פשוט, אסור לבשל, נקודה. ביום טוב זה די פשוט, מותר לבשל. בחול המועד, בבקשה, מותר לחוץ את המכונית.
הכל לפי השואל, הכל לפי
המשאל. סליחה?
זה הכל לפי השואל, הכל לפי המשאל.
נכון? כי בסופו של דבר, בדיני חול המועד, אי אפשר להגיד זה אסור, זה מותר. זה תלוי בהמון מרכיבים. האם זה צורך המועד, האם זה מעשה אידיוט, האם זה ככה ואחרת. ואכן הם מורכבים במהלך הדורות, כל מיני רבנים, ממחברי השולחן ערוך והלאה, רצו לתת כללים ולא הצליחו. כי תמיד לכל כלל יש יותר מדי יוצאים מן הכלל. אבל זה באמת דוגמה שאם עברנו ממסורות בסיני של מה זה אתרוג ולולה ומה זה עינוי, בסופו של יום אנחנו מגיעים עכשיו לכל המועד, ומסרה כתוב לחכמים, הם יחליטו מה כן ומה לא. והדבר הזה דרך אגב המשיך מעבר לגמרא, זה המשיך עד לדורות שלנו. ונביא לכם רק דוגמה אחת, לובשים תפילין בכל המועד?
כן ולא.
השולחן ערוך אומר שלא, וככה פוסקים בישראל, הייתי אומר ב-99% ממדינת ישראל המחודשת. בחוץ לארץ יש ויש, כי הרמ"א אומר להניח תפילין ובברכה. ויש דעה שלישית כמובן שתגיד מה?
להניח
תפילין
ובברכה.
זה בהחלט מוזר. בהחלט מוזר. אבל
אנחנו
רואים ש... קיימים את המצווה. לקיימים את המצווה, ברכות אינם מעקבות. לא צריך לברך את הברכה כדי לקיים את המצווה, אבל יחד עם זאת, השאלה היא אם בכלל יש חובה להניח תפילין, ומעבר לכך, לפי הזוהר, יש איזשהו איסור להניח תפילין. אז בין הכתבים האלו, אני אומר, מסרה כתוב לחכמים את חול המועד, ועם הדורות, עוד ועוד שאלות עולות וצצות ועולות לגבי חול המועד, ואכן, אני חושב, עד לעצם היום הזה, אנחנו לא יודעים האם זה מותר או האם זה אסור. מישהו כתב לי אימייל, אני מותר לי להחזיר לו אימייל, או שזה לא צורך המועד, אז עדיף לחכות. אם אני אחכה, אני אפגע בו. הוא צרח לי מייל ולא הגעתי. וזה לא יפה, וזה לא נימוסי. האם זה מותר או אסור? זה כתיבה, אבל כתיבה דרך מחשב. כל השאלות האלו ממשיכות ועולות לכל המועד, וכמעט ואין הכרעה ברורה מה כן ומה לא. אז עברנו מפירושים בסיני לעבר מסרה כתוב לחכמים, וזה ממשיך עד עצם היום הזה.
אבל זה לא, אני חושב שאתה אמרנו פשט של שני מקורות בסרה עצמה. עכשיו, דורם לא שומע, שהיא לא מתחרדת, נותן אותם
חכמים בכל דורות. כן, אבל הייתה ניסיון בגמרא כן ללמוד את זה מהפסוקים עצמם.
כן, אבל איך החידוש שהיא מסרה כתוב בחכמים, כי כתוב בשני מקורות בסרה שני פסוקים שונים, שאומרים שהקדוש הוא אומר, אני קודם לכם תקרא את הדברים.
לא, לא. אני אומר, זה לא חידוש, זה רק שלב אחד קדימה. כלומר, אם אתרוג, אז משה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אתרוג זה פרי עץ הדר. כאן, משה רבינו לא קיבל כלום מהקדוש ברוך הוא, אלא מסרה, כתוב לחכמים, תעשו את הימים קדושים. איך? מה שתחליטו. אז זה שלב אחד קדימה. זה לא, אתה צודק שזה לא המקרה היחיד. לשם דוגמה, ברכת המזון. מישהו כאן חושב שהנוסח של ברכת המזון הוא מסיני? העקרונות הם מסיני. צריך לברך את הארץ, צריך לברך על המזון, צריך לברך את ירושלים. כל זה מסיני. מה אומרים? מסרה כתוב לחכמים. כן? כן. ואין מחלוקת בזה. כלומר, הרמב״ם בהקדמה לספר המצוות אומר שאם יש דבר מה שאין בו מחלוקת, הוא יכול להיות הלכה למשה מסיני. אם יש מחלוקת, זה כאילו ברור שזה לא הלכה למשה מסיני. אין מחלוקת שאתרוג זה אתרוג. יש מחלוקות אחרות, לדוגמה כמה הדסים לוקחים, יש מי שאומר אחד, יש מי שאומר שלוש, אנחנו הוגים שלוש, אבל אין מחלוקת לגבי הזיהוי. אבל כשהתקדמנו לכל המועד, פתאום מסרה כתוב לחכמים. עכשיו, התחלנו עם עינוי נפש, עברנו עם הסוכה ועם דלת מינים, הגענו למסרה כתוב לחכמים, ועכשיו אנחנו מגיעים לאושן הרבה. באושן הרבה, האם כתוב באיזשהו מקום שהיום מחר שונה, נגיד מיום שישי? לא. נכון, במקדש. מה עושים מעבר למקדש? אז בואו רק נזרוק לפה עוד איזושהי מורכבות לגבי הושענא רבה. בואו נזכור שמחוץ למקדש לא נתנו לולב מעבר ליום טוב הראשון. כך שכל המנהגים של הושענא רבה, מהבגדים הלבנים ועד שבע הקפות ועד זקיפת הערבה, כל זה לא כתוב בתורה שבכתב בכלל. יש מחלוקת בגמרא האם הדברים שאנחנו עושים עם הערבה, בלי לקיחת הערבה ועד מה שאנחנו עושים איתה, או שאנחנו מקים אותה על הקרקע או דברים אחרים, האם זה מנהג נביאים או יסוד נביאים. אבל כולם הסכימו, המליכו ואמרו, שזה לא שמשה רבינו בהר סיני קיבל הוראה מה לעשות בהושענא רבה. אז הושענא רבה אנחנו מתקדמים עוד יותר, עם חול המועד כתוב בתורה, רק לא כתוב מה צריך לעשות, בהושענא רבה התקדמנו עוד שלב קדימה, ועכשיו זה בכלל מנהג נביאים, ולא כתוב בשום מקום. ותראו כמה עם ישראל מקפיד על זה. מעניין מאוד שבהושענא רבה עם ישראל באמת ובתמים חושב שזה איזשהו שארית מהימים הנוראים, כפי שאומר הזוהר, ולכן מברכים אחד לשני בפית כתבה וכדומה, וכל זה, כל זה לא כתוב בתורה שבכתב, כתוב שבעה ימים יש סוכות, לא כתוב שהיום השביעי שונה מהיום השישי, ששונה מהיום החמישי.
טוב, זה מבושן רבה שכולם מיסטיקה הרבה.
המון מיסטיקה.
הגיע כבר באמת לעבור.
אבל הייתי אומר שבכלל זה כאילו התורה שבכתב בצד, וכאילו התורה שבעל פה והמנהגים של עם ישראל, הם אלו שהחליטו על צביון היום שבה אנחנו נמצאים, כולל הלימוד בליל הושענא רבה. לא, 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 לא. אני הייתי אומר שהושענא רבה הוא ברמה יותר גבוהה מפורים בחנוכה, מסיבה מאוד פשוטה. זה חלק מחול המועד. יש איסורי מלאכה מסוימים. לא ברור אם זה דאורייתא או דרבנן. בפורים בחנוכה אין איסורי מלאכה.
כל מה שמחד את הושענא רבה, לא מברכים עליו.
נכון. לא מברכים עליו כי זה רק מנהג. התוספות שואל את השאלה שאתה שואל ואומר שזה אכן רק מנהג ולא מברכים על מנהגים. ואז שואלים על התוספות, אבל אנחנו כן מברכים על הלל בראש חודש שכולם מסכימים שזה מנהג. אז זה בהחלט סוגיה בשפני עצמה למה לא מברכים. אבל מה שמך שוב? אז יאיר, הייתי אומר שמחר בלי הושענא רבה, סתם אם זה היה יום מחול המועד, יש לו קדושה מכיוון שזה חלק מחול המועד. מחר לא... נכון, כל מה שהוא מעבר לחול המועד... הדבר היחיד הוא שיכול להיות שזה התחיל מהנביאים ולא מימי מרדכי ואסתר והלאה. כלומר, זה התחיל מוקדם יותר, אבל זה מנהגים, מנהגים, מנהגים שונים. אז אם נסכם עד עכשיו, אני חושב שעברנו מסע מיום הכיפורים שבה עם ישראל קיבל את התורה שבכתב, אבל התורה שבעל פה נמסרה לחכמים, והתחלנו עם פירושים מקובלים מסיני, כפי שאומר הרמב״ם, מה זה עינוי, מה זה סוכה, מה זה לולב, עברנו לחול המועד שמסרה כתוב לחכמים, ואז עברנו לקומה השלישית שבהושענא רבה כל כולה הוא איזושהי המצאה של עם ישראל, התחילה מהנביאים ועד עצם היום הזה.
למה הדוגמאות שאתה רק ממצוות חגים שדאורייתא ולא מצוות יומיומיות כמו תפילין, מסיס, כל המצוות שלנו מהצרים?
כן, כן, כן. זה לא, אני רק אומר, אנחנו הערב עוסקים בסוכות וזה, זה לא המקום היחיד שבה התורה שבה הפה צריכה לפרש מה כתוב בתורה שבכתב, רק אני חושב שאנחנו רואים פה איזשהו כיוון שעם הזמן עולים ועולים, יותר עם ישראל, פחות התורה שבכתב. ועכשיו הגענו לשיא. השיא זה שמחת תורה. כולם יודעים בחדר הזה ששמחת תורה זה מנהג מאוד מאוד מאוחר יחסית. אפילו יותר מאוחר מהערבה בהושענא רבה. אבל הייתי אומר ששמחת תורה זה חגיגה שבה אנחנו אומרים לחכמים ולתורה, הן שבכתב והן תורה שבעל פה, אני אגיד את זה באנגלית, הרב בנג'י תתרגם, don't bud in. Bud in. אל תתערבו. אל תתערבו. ונביא כמה דוגמאות. אנחנו מגיעים לשמחת תורה. כשמה כן הוא. שמחת תורה. כשאני הייתי ילד, היה רב, זיכרונו לברכה כבר, שאומר למה זה נקרא שמחת תורה? כי כל השנה כולה הרב קם ודורש ואונס את הפסוקים כדי שזה יגיד את המסר שלו. ושמחת תורה אין זמן לרב לדרוש, אז התורה שמחה היא כמו שהיא, שום אף אחד לא אונס את הפסוקים, אף אחד לא מפרש אותה לשום מקום, שמחת תורה. אבל אני מוכרח לומר ששמחת תורה זה איזושהי אבם לדעתי, כי הייתי אומר שכל מה שאנחנו עושים בשמחת תורה, כמעט הכל, חוץ הייתי אומר מתפילת העמידה והלל ומוסף, הכל זה נגד מה שאנחנו עושים כל השנה כולה. זה כאילו עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא ולחכמים, עברנו את יום הכיפורים עם פירושים מקובלים מסיני, עברנו את סוכות גם עם פירושים מקובלים מסיני, חול המועד מסרה הכתוב לחכמים, הושענא רבה לגמרי מנהג נביאים, עכשיו הגענו, עם ישראל יחליט אפילו לא החכמים ולא הנביאים. קומה רביעית, מה קורה בשמחת תורה? נתחיל בדברים הבסיסיים. מה אנחנו עושים בשמחת תורה?
רוקדים.
רוקדים. יש בעיה לרקוד ביום טוב?
לא.
בגמרא עצמה, כלומר גמרא גריידה, שולחן ערוך, יש בעיה לרקוד ביום טוב, שמה יתקן כלי. כלומר, שמה אתה תוציא כלי ותתחיל לנגן בגיטרה, ואחד החוטים איכשהו יתנתקו, ואתה תתקן אותה. בעיה מספר אחד.
למה שמחת תורה אין את הבעיה הזאת?
מה?
שמחת תורה אין את הבעיה הזאת?
נגיע למה אין את הבעיה הזאת, אבל על פניו יש את הבעיה הזאת. דבר שני, האם מותר להעביר ספר תורה מכאן לאנשים שיושבים בחוץ כדי לקבל עליות? העברת ספר תורה זה סוגיה גדולה, סוגיה ענקית, הייתי אומר סוגיה מורכבת. איך מעבירים ספר תורה מפה לשם? על פניו, עברת שיעור פה. כן, הרב, אז עברת, כן, מה שבדיוק רציתי לשאול, עברת פה את השיעור. אז הרב בן שהעביר שיעור שלם, וקיבלתי דף המקורות, שבה הוא בעצם אומר שעל פניו אסור להעביר ספר תורה למניין, הספר תורה נשאר פה, ועם ישראל צריך לבוא לפה. מה עושים בשמחת תורה? הספר תורה הולך בכל מקום אפשרי. מהקפות הראשונות ועד הקפות השניות, אנחנו מוציאים אותם לכל מקום. רוקדים בחוץ, רוקדים בפנים, עליות בחוץ, עליות בפנים. הדבר הזה הוא בעייתי. הוא לא בדיוק מותר, אין בעיה, תוציא את הספר תורה מפה או לשם. דבר שלישי, קריאת התורה ביום טוב. כמה עליות יש ביום טוב?
חמש.
חמש. כמה ביום הכיפורים?
שש.
שש, ובשבת? שבע. האם מותר להוסיף עליות? התשובה היא על פניו כן, אבל הרמ"א והאחרים כבר אמרו, עדיף לא להוסיף עליות ביום טוב או ביום הכיפורים, מכיוון שאנחנו רוצים לשמר את הסטטוס, או ליתר דיוק את החומרה או את הקדושה של הימים, בדיוק בהיררכיה הזאת. שבת היא היום הכי קדוש, כי האיסור, אם אנחנו עוברים באיזשהו אופן על אחד מהמלאכות, מהו העונש? סקילה. יום הכיפורים כבר אמרנו, קראת, יום טוב, לאו. לאו הוא דבר חמור, אבל לאו, הוא לא קראת והוא לא סקילה. אמרו כמה וכמה מפרשים, וככה נוהגים כל השנה. מוסיפים עליות בשבת, כי אין בעיה, זה היום הקדוש ביותר. לא ביום טוב ולא ביום הכיפורים, כדי לשמר את העובדה שזה פחות קדוש משבת. שוב, מותר, אבל רוב המפרשים על השולחן ערוך די אומרים שלא, ואנחנו ככה נוהגים כל השנה, מראש השנה ויום טוב ראשון של סוכות, פסח, שבועות וכו'. מה קורה בשמחת תורה?
כל עליות שאפשריות יהיו עושים.
כל מי שזז ויש לו דופק מקבל עלייה. אני צודק? כל מי שזז ויש לו דופק. חוץ מי? אנשים.
זה אצל היקים. יש מניין במקרה הזה.
האמת היא שהייתי אומר שהיא הנותנת, כלומר, מכיוון שנותנים עליות לכל מי שיש לו דופק, אז גם אנשים אומרות, מה שאנחנו לא נקבל עלייה, כי הרי זה איזושהי מצווה שכולם יקבלו עליות. אני אף פעם לא הרגשתי, לא הבנתי מהי המצווה, לא הרגשתי אף פעם מהי החובה, אבל תראו מה אנחנו עושים, אנחנו קוראים את וזאת הברכה פעם אחר פעם אחר פעם, ולפעמים, אם הכל מתחלק יפה, אז יש לך בדיוק חלוקות של חמש. אבל מה יקרה שאין לך חלוקות של חמש? הגעת לסוף, כל מי שיש לו דופק, כולל הילדים וכולי, קיבלו עלייה, יש לך עוד שני אנשים. מה עושים? אז אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר, אסור לצאת עלייה לרק שתי אנשים, צריך חמישה. מה עושים? עושים לשניים. כלומר, לא משנה שביום טוב אנחנו חייבים לתת חמש עליות, ולא יותר לפי רוב הדעות בשולחן ערוך, על השולחן ערוך, אנחנו עושים המון עליות, וגם אם נשאר עד שתיים בסוף, אנחנו קוראים את התורה עם שתי עליות. העיקר שכולם יקבלו עליות. נגד מה שאנחנו עושים כל השנה כולה. ממשיכים. אז דיברנו על הסופת עליות, דיברנו על העברת ספר התורה, ודיברנו על ריקודים. בואו עכשיו נגיע לבעיה הגדולה ביותר, לדעתי, בשמחת תורה. מה קורה בערב אחרי ההקפות?
קוראים בתורה.
קוראים בתורה. מישהי או מישהו יכול להגיד לי, מתי אי פעם יש חובה לקרוא את התורה בלילה?
לא, אין חובה גם בשמחת
תורה. לא רק שאין חובה, אלא אין בעיה שאני עכשיו יוציא את התורה ויקרא בה. מתי הבעיה מתחילה?
מברכים.
רוב עם ישראל לא קורה.
רוב עם ישראל לא קורה?
כן, כן, לא נכון.
מעניין? רוב המקומות שבה אני הייתי כן קוראים, מעניין. שאתה אומר לא. יפה. בוא נגיד ככה, גם אם חלק מעם ישראל קורא בתורה בלילה, אין בעיה לקרוא בתורה, נוסיף ספר תורה ונקרא, מתי הבעיה מתחילה?
מברכים.
פתאום מברכים על ברכו את השם המבורך, כאילו יש חובה לשלוש עליות או לפעמים חמש עליות, בלילה, בלילה, אין שום מקור, בוודאי לא חיוב לקרוא בלילה, ויכול להיות שזה אסור להגיד שם שמיים לבטלה, פעם אחר פעם אחר פעם בלילה. הייתי אומר שזה הבעיה של ליל שמחת תורה, וכל התשובות יותר מצחיקות אחד מהשני. אוקיי, הדבר היחיד שראיתי יותר מצחיק זה למה לא עולים לדוכן בחוץ לארץ, חוץ מימים טובים ובמוסף. בחוץ לארץ, מי שהיה יודע שבבתי כנסת אשכנזיים לא עולים לדוכן, הכהנים לא מברכים את העם חוץ מימים טובים, וגם בו רק במוסף. זה באמת פרוצדורה גדולה, כי עושים את זה רק 11 פעמים בשנה, אם אינני טועה, וכל אחד מנסה להבין למה. הרי כתוב בתורה, כל תברכו את בני ישראל אמור להם, בדרך כלל אם התורה אומרת משהו זה פעם, ולא אומרת מתי, אז זה פעם ביום כל יום. כך אנחנו נוהגים בישראל, זה נראה הכי ישר. דורי דורות ניסו להסביר למה, כל תשובה יותר מצחיקה מהתשובה לידה. תשובה מספר אחד, הרמה אומר, אנחנו לא בשמחה, בשבת רגילה, ביום רגיל, אבל ביום טוב אנחנו בשמחה. למה? זה משחקתי פה. למה? אני עושה את זה לילדים שלי. הם גם אומרים, ושמחת בחגיך, אתה ואשתך ובניך, יש מצוות שמחה באוויר. אומר הרמה, עזוב מצוות שמחה באוויר, אני גר בקרקוב, אף אחד לא מרגיש יותר שמח. למה יש שמחה? כי ביום טוב יש אוכל. בשבת היה אוכל, אבל לא מי יודע מה. ביום טוב היה אוכל הרבה יותר משובח. אז אנשים יודעים במוסף, עוד יולכים הביתה לאכול. על כן הם שמחים, על כן הכהנים יכולים לעלות לדוכן. הבנתם את המשוואה? עכשיו, איפה כתוב בתורה שכהן חייב להיות שמח כדי לברך את העם?
כתוב באהבה.
כתוב באהבה? לא כתוב בשמחה. תשובה מספר שני, לפני שעולים לדוכן חייבים לטבול במקווה. איפה זה כתוב? אף אחד לא יודע, כל אחד ראה את הסיבה וכו'. אבל
כשעולים לדוכן בחגים, טובלים במקווה?
לא, אף אחד לא, שאני מכיר, אין כהן שטובל במקווה לפני שעולה לדוכן. אבל זה כתוב. אני אומר, כל סיבה יותר מצחיקה מהסיבה לידה, אבל מצדיקים את המנהג. כשמגיע לקריאת התורה בלילה, כולם מתחילים להצדיק את המנהג, אבל מתחילים עם הבסיס. אין שום סיבה להגיד ברכות, ממש ברכות לבטלה, בלילה, אין חובה, יכול להיות שזה אסור, אסור לגמרי. תזכרתי את הנציב מוולוז'ין. אז נביא לכם משהו מחוץ לארץ, בכל זאת, אנחנו במכון עמיאל עובדים מחוץ לארץ. ב-1800, לא יודע מה, גביר מאוד גדול בארצות הברית נתן ספר תורה. והיה הכנסת ספר תורה ביום שבה יש את הכל. לוויות, פריטות מילה וחתונות. באיזה יום בשבוע בחוץ לארץ יש את הכל? ראשון, למה? כי אין עבודה. כי אין עבודה. אז ביום ראשון היה הכנסת ספר תורה, ושאלו את הנציב מוולוז'ין, זה מופיע בשו"ת משיב דבר של הנציב מוולוז'ין, הוא רצה שאחרי הכנסת ספר התורה יקיימו קריאת התורה, והוא יקבל עלייה. באיזה יום בשבוע?
ראשון.
זה לא ראש חודש, זה לא חול המועד, זה לא פורים, זה לא חנוכה. סתם יום ראשון. והנציב מוולוז'ין יוצא נגדו, חבל על הזמן, אומר שהוא כופר בחזקת שתיים. איך אתה מעז להגיד ברכות לבטלה שאין חובה לקרוא בתורה? אפשר להוציא את התורה עכשיו, אבל להגיד ברכות זה בעיה. לא, לא, לא. מותר לקרוא בתורה מתי שרוצים, אבל עם ברכות זה בעיה, אם אין חובה, אם אין חיוב מלקרוא בתורה. אבל הנציב יוצא נגדו, באמת לא ראיתי תשובה כזאת מוחצת הרבה זמן. ממש יוצא נגדו, אומר שהוא כופר, והגביר כופר, וכולם כופרים. אין חובה לקרוא ביום ראשון, אין שום יותר. אז אני קורא את התשובה, ואני לא רואה שם את שמחת תורה בלילה. אז יכול להיות שבוולוז'ין לא קראו בלילה, אבל עם ישראל עושה את זה. למה? נעבור הלאה. עברנו את ההקפות, עברנו את העליות, הגענו לחתן תורה. תגידו לי, במגדל עוז, שחתן תורה, חתן בראשית, עולים, אתם עושים חופה?
כן.
אוקיי. Okay. יש איזושהי בעיה לעשות אוהל ביום טוב?
הטלית הגדולה של יורם, קיבלתי הוראה מהרב, לפתוח אותה לפני
כניסת החג. יפה, אז הרב באמת אמר לפתוח לפני, אם פותחים טפח אפשר להרחיב ולהגדיל. אבל אני מכיר המון בתי כנסת שמקימים חופה, אחרונים עסקו בשאלה האם זה מותר, כי זה אוהל ביום טוב, ואיכשהו הגיעו לכל מיני הצדקות מהצדקות שונים. אבל לא משנה באיזה ספר תקראו על שמחת תורה. הבאתי לכם 5 בעיות הלכתיות, שבכל השנה כולה קורה א', ובשמחת תורה קורה ב'. בסופו של יום, שמחת תורה, אני רוצה לטעון, זה חגיגה של עם ישראל עם התורה, שבה אומרים לא רק לקדוש ברוך הוא אל תתערב, אלא לחכמים אל תתערבו. ביום אחד בשנה, אנחנו. הייתי אומר שאולי זה הסיבה שבשמחת תורה, אחרי שעברנו את יום הכיפורים, סוכות, וכמובן הושענא רבה וחול המועד, הגענו לשיא שבה אנחנו אומרים, אין יהדות בלי
שמחה.
יהודים בלי יהודים. לכן התפתח מנהג שאנחנו רוקדים עם ספר התורה בשמיני עצרת, בשמחת תורה. כי אין יהדות בלי יהודים. אם היהודים לא יחגגו כל השנה כולה את מה שכתוב בתורה, הן התורה שבכתב והן התורה שבעל פה, אין קיום לתורה. זה איזושהי אנטיקה שיהיה באיזשהו מוזיאון, ונבוא ונראה ואולי ננשק אותה. אבל כדי שהתורה לא תהיה אך ורק נעולה מאחורי שריג ובריח שם, אלא תהיה רלוונטית למה שקורה מחוץ לבית הכנסת, אז צריך שהיהודים יחגגו אותה. ואולי פעם בשנה אנחנו מגזימים, ואנחנו אומרים, אנחנו באבי אבו נחגוג את התורה, ופשוט ניקח כל הלכה, ויש הצדקות, אבל ניקח כל הלכה שאנחנו נוגעים 364 ימים בשנה, ונגיד, לא בשמחת תורה. ואגב, ככל שנתקדם עם השנים, אתם תראו בפוסקים עוד ועוד ועוד מנהגים, וכל כולם מגיעים לאותה מסקנה. הם עושים את זה, זה באמת אסור, אבל משום שמחת תורה זה בסדר. נביא לכם רק דוגמה אחת שאני לא ראיתי שנוהגים אותה. היה פעם מעיל לספר התורה שהיה בעצם בגד של אישה. והיה נהוג שהחתן תורה לובש את הכתר ואת המעיל עליו שהוא עולה לתורה לחתן תורה. והפוסקים עסקו בשאלה ואמרו, טוב, זה באמת אסור, זה לא ילבש גבר. סמלת כלי אישה או סמלת אישה, לא זוכר את הפסוק במדויק, אבל משום שמחה זה בסדר. וככה הלאה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רוצה לטעון שהחוויה של התקופה הזו של השנה, זה חוויה של תורה שבעל פה, שמתחילה בקטן, מה זה עינוי, מה זה אתרוג, מה זה דלת מיני, מה זה סוכה, עולה קומה שנייה, חול המועד, מסרה, כתוב לחכמים, אתם תחליטו, הושענא רבה לגמרי לגמרי מנהגים, ושמחת תורה, אנחנו הולכים לשיא ואומרים, ההלכה אולי היא ככה כל השנה, חוץ מהיום הזה. קוראים בתורה בלילה, רוקדים, יש הצדקות לכל דבר, אבל כאשר מתווסף עוד ועוד ועוד, אני חושב שיש פה איזושהי תהליך, ויש תשובה אחת לכולם, והוא שעם ישראל בסופו של דבר, אחרי שעברו את החוויה הזאת של החגים, הגיעו למסקנה, אנחנו נחליט כי בלעדינו, התורה היא לא רלוונטית.
זאת אומרת שמותר לעם להחליט כנגד התורה שהוא קיבל.
אני לא אמרתי שמותר. אני רק אומר שכך מתקיים. לא, אני אומר ברצינות. אם זה היה תלוי בי, כבן אדם, הייתי אומר שגם בשמחת תורה נשמור על כל ההלכות. נשים את הספרי תורה לשם דוגמה על הבימה, אף אחד לא ייקח אותה ביד, מכיוון שיש בעיה שלא הזכרתי אותה, אבל זה גם בעיה, בעיה קטנה, אבל בעיה. מותר, אם הספר תורה עובר פה, מותר לי להפנות את הגב לספר תורה? לא. אני חייב כל הזמן לפנות אליו ישירות, אז אם זה עובר פה, צריך לפנות אליו. אז מה קורה בשמחת תורה? אם זה מעגל. כולם מפנים את הגב לספר תורה. אז אם זה היה תלוי בי, הייתי מתחיל להוריד ולהוריד ולהוריד. אבל תכלס, עם ישראל בסופו של דבר פסק, אנחנו נחליט, והרבנים בעל כוחם מנו אמן, ואין כמעט מנהג שבשמחת תורה שהרבנים אסרו. אין כמעט דבר שהם אסרו. אני אומר אין כמעט, כי יכול להיות שיש אחד או שניים, אבל אין כמעט דבר שלא אסור. כשהגעתי לישראל ראיתי דבר שלא ראיתי אי פעם בחוץ לארץ, וזה שבתפילת גשם זורקים מים על החזן. עכשיו, זה מנהג, מנהג קדוש, לא יודע. האם יש בזה בעיה?
איזה
יש
אישור? צריך לשאול את החזן.
בעיה של ליבון. בעיה של ליבון ביום טוב ובשבת. אבל שוב, אני אומר, לא, חזן לא מתאספל, אבל תכלס, בינינו, אם רב או תלמיד חכם, או תלמידה חכמה היו עולים ומציפים את הבעיה, אני די בטוח שכמו כל הדוגמאות שהזכרתי, אומרים, שמחת תורה זה חג של עם ישראל. זה לא חג של הרבנים.
אז רק מישהו לא יכול להיות. אנחנו גדלנו בארץ, ואז עברנו לאוסטרליה. אבא שלי הלך חזן בשני עצרת,
זה יום אחר, כן.
ועלה לתפילת גשם, ואני ואחי שגדלנו עם המנהג הזה של לשטוף את החזן, אכן בבית הכנסת לקחנו כוס, לא דלי, כוס מים, ושכחנו עליו, ואף אחד לא הבין למה, אבל אנחנו צחקנו.
אז אם אני אסכם, הייתי אומר שמאז שקיבלנו את לוחות שניים, עם ישראל נמצא בשילוב שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ודווקא בתקופת החגים, החל מיום הכיפורים והלאה, אנחנו עולים שלב שלב, עד שהגענו לשמחת תורה, שבה אנחנו בעצם אומרים, לא משנה מה עשינו כל השנה, ולא משנה מה יהיה ההלכה, עם ישראל יחגוג את העובדה שיש לו תורה, ויהי מה. ויהי מה? ואומרים לתלמידי החכמים ולרבנים, אל תתערבו. זה יום אחד שהוא שמחה של עם ישראל עם התורה. ולא משנה איזושהי בעיה יחדית שיעלה בגלל השמחה של שמחת תורה, רוב רובם של הרבנים מדורי דורות אמרו, משום שמחה זה בסדר.
איך זה יכול להיות? אני
לא קיבלתי תשובה לשאלה. התשובה היא שכמעט על כל דבר שהזכרתי יש איזשהו היתר. לדוגמה, איסור ריקודים. היום כמעט אף אחד לא יודע שיש איסור לרקוד, כי אף אחד לא יתקן כלי שיר, כי אף אחד לא יודע לתקן כלי שיר. כלומר, 99% מהאנשים שמנגנים לא יודעים לתקן כלי שיר. לכן אומר התוספות כבר, וככה נפסק ברמה, שמותר לרקוד בשבת ויום טוב, כי אף אחד לא הולך לתקן כלי שיר. ככה הם פוסקים. עכשיו, אני אומר שוב, בגמרא גריידא, כמו שכתוב שחור גבי לבן, אסור. אז יש הצדקות. יש הצדקות גם לרקוד עם ספר התורה, כי אתה מפנה את הגב כדי לכבד את ספר התורה, כדי לשמוח איתה. אז יש הצדקות מפה, משם, משם, מפה. אני רק אומר שיש שתי בעיות מאלה, שיש 10 בעיות הלכתיות. אני רוצה לטעון שעם ישראל חוגג את עצם זה שהוא חלק מהתורה שבעל פה, שהוא חלק מהתהליך ההלכתי, ויש יום אחד בשנה שזה בא לקיצוניות, שבה אנחנו אומרים לכל התהליך ההלכתי שכל השנה כולה, לא ביום הזה. עם ישראל יחליט איך הוא ישמח עם התורה. עכשיו, יום למחרת אנחנו חוזרים לשגרה. יום למחרת חוזרים לשגרה. אבל בשמחת תורה, אחרי שעברנו את יום הכיפורים, סוכות ד' מינים, חול המועד והושענא רבא, עם ישראל אומר, אנחנו אלו שנחליט. כי תורה שבעל פה, בעצם היותה בעל פה, זה שילוב בין מה שכתוב לבין מה שעם ישראל בסופו של דבר מבין ומחליט. בדרך כלל זה הרבנים, זה חז"ל, שמחת תורה זה עם ישראל. לכן אני רוצה להגיד שמי החל מיום הכיפורים כחגיגה של תורה שבעל פה, וכפי שאמרתי לפני כן, אני חושב שזה יפהפה, כי אנחנו אומרים בכל העולם כולו, אין יהדות בלי יהודים, ואין יהודים בלי יהדות. ורק עם השילוב הזה שבין היהדות ליהודים, עם ישראל בעזרת השם ימשיך להיות יהודים וימשיכו לחגוג את התורה למשך כל השנה כולה. ותרשו לי באמת לסיים עם הרעיון הזה. אני חושב שהמנהג שהתפתח בשמחת תורה, לחגוג עם התורה, זה בעצם מה שאנחנו אומרים אחרי מה שעברנו. עד עכשיו עברנו עם גלגלי עזר את כל החגים. בראש השנה מה היה הגלגל עזר? השופר. יום הכיפורים היה הצום. סוכות, אין מה להגיד, סוכה ודלת מינים. ביום האחרון, מה יש?
תורה.
רק תורה. אין כלום, אין שום גלגל עזר ביד, זה רק עם ישראל עם התורה, ועם זה הוא מתחיל את השנה. הוא מתחיל את השנה כאשר יש לו את התורה, והוא מנסה לחבר אותה למציאות בחוץ. שיהיה לכולם מועדים לשמחה וכל טוב.